שלום. איך מחנכים ילדים? אחת הדרכים המרכזיות זה דרך הדיבור. אנחנו מסבירים, אנחנו מבהירים להם דברים, אנחנו משוחחים איתם. זו דרך מאוד חשובה. אבל זאת לא הדרך היחידה, וגם לא הדרך העיקרית. יש עוד דרך שבה אנחנו מעבירים מסרים לילדים ולתלמידים שלנו, והיא לא דרך המילים, אלא דרך החיים. למה אני מתכוון? מעשה שהיה כך היה. בית הכנסת אחד התפללו שם שני אנשים. אחד הראשון, הוא היה מגיע, ואיתו הבן שלו, וכל התפילה, הבן שלו צמוד אליו, והוא מאיר לו הערות. תשב, תעמוד, תקום, אל תדבר, תקרא, למה אתה לא מסתכל בסידור? המאדם השני, גם הוא מגיע עם הבן שלו, והוא עומד ומתפלל בדבקות ובהתלהבות. והבן שלו מסתובב, עושה בלגן, רץ, קופץ, נכנס, יוצא. והבן אדם הראשון משתגע. מה זה? ככה מחנכים ילדים? איזה מין התנהגות זאת? מה הבן שלו עושה? הוא לא אומר לו שום דבר. הוא לא מתאפק. ובסוף התפילה הוא ניגש לאדם השני ואומר, סליחה שאני אומר, אבל תראה מה קורה עם הבן שלך. ככה מחנכים, זה חינוך זה. אמר לו האדם השני, תראה, בעזרת השם, עוד כמה שנים הילדים שלנו יגדלו. וכל אחד מהם יהיה כמו אבא שלו. הבן שלך יעמוד, ולידו הבן שלו, וכל התפילה הוא יעסוק בלצעוק עליו. תלך, תעמוד, תשב, תקום, תקרא, תסגור. הבן שלי גם הוא יהיה כמו אבא שלו. הוא יעמוד ויתפלל בדבקות ובכוונה לקדוש ברוך הוא. זה הסיפור. אני חושב שהוא מקפל בתוכו את הרעיון הזה, שהמסר הכי חזק שהורים יכולים להעביר לילדים שלהם, זה לאו דווקא בנאומים ועטפות, אלא בעיקר בדרך שבה הם מתנהגים. ובאמת צריך להתלבט, אם למשל בזמן התפילה, ילד עושה משהו לא בסדר, האם יותר נכון שאני אעצור ואני אגיד ואני אעיר לו, או שאולי אני אמשיך להתפלל, ובעצם החיים, ההתנהגות שלי, אני משדר לו את המסר הכי מדויק, שמה שעושה לו בסדר ואיך כן צריך להתנהג. מספרים על זוג הורים שבאו לאיזה מחנך ותיק ואמרו לו, שעה טובה, נולד לנו ילד ואנחנו רוצים באמת לדעת מתי הזמן הנכון להתחיל לחנך אותו. שאל אותו המחנך, מתי בדיוק הוא נולד? אמרו לו, לפני חצי שנה. אז כאן הסיפור מתפצל לשתי גרסאות. גרסה הראשונה זה שהוא אמר להם, איחרתם בחצי שנה. גרסה שנייה זה שהוא אמר להם, איחרתם ב-20 שנה. מה הכוונה? איחרתם בחצי שנה זה אומר שכבר מרגע שילד יוצא לאוויר העולם, כל דבר, כל רושם שהוא קולט, זה משפיע, זה מותיר עליו חותם. יש כל מיני מחקרים על זה שאפילו מוזיקה קלאסית שנשים שומעות ברעיון, זה משפיע על העובר ועל ההתפתחות שלו. כל דבר יוצר איזה השפעה. תשובה שנייה של איחרתם ב-20 שנה, זה בא לומר ש... החינוך של הילד הוא קודם כל מתחיל מהשאלה מי יהיו ההורים שלו. מהחינוך שלהם את עצמם, איזה מין בני אדם הם יהיו. וממילא, מה הם ישדרו לו בעצם החיים שלהם, עוד לפני כל העטפות וההסברים והנאומים שהם ייתנו לו. וצריך לדעת שלפעמים הורים עושים טעות בקטע הזה, שהם אומרים דבר אחד, במלוא הרצינות והלעת, אבל בפועל בחיים הם מתנהגים אחרת, ואז די ברור איזה מסר באמת הילד יקלוט ויפנים. אם אבא מדבר עם הילדים שלו על זה שמאוד חשוב להתפלל וללכת למניין ולהקפיד, אבל הוא מתייח על ימין ועל שמאל, כל פעם שקצת לא נוח לו, הם קלטו את המסר. אם אמא מדברת עם הילדים על זה שחשוב מאוד לשמור על הלשון ולהיזהר לו לפגוע, אבל כשהיא בטלפון כל השכונה רצה לה בפה, הילדים קלטו טוב מאוד איך צריך להתנהג. כל דבר שכהורים אנחנו עושים או אומרים, זה מכה גלים, יש לזה השפעה עצומה, ומבחינת זאת החינוך זה לא רק שיש איזו סיטואציה מסוימת שאנחנו מדברים ומסבירים משהו, זה משהו שקורה נונסטופ 24 שעות ביממה מסביב לשעון. זה עלול להפחיד, להטיל אחריות גדולה על הכתפיים שלנו, מצד שני יש פה בשורה עצומה עד כמה אנחנו משפיעים ומשמעותיים על הילדים, הרבה מעבר למה שאנחנו מעלים בדעתנו. אחד מהמוקדים העיקריים של ההשפעה זה למשל מה שקורה בין אבא לאימא, בינם לבין עצמם. איזה מין שיח יש ביניהם, כמה פרגונים, כמה כבוד, כמה התחשבות, איך הם מנהלים ויכוח ביניהם, איך אמא מקבלת את פני אבא בערב ואיך הוא מחמיא לה על האוכל. הדברים האלה זה המסרים הכי חזקים שהילדים קולטים והלכו איתם כל החיים. ואם הם רואים להפך, אז להפך. אני זוכר באיזה משפט שקראתי בספר שאומר, האישיות של המורה זה הטקסט שהתלמידים לומדים. ואת מה שכתוב שם הם לא ישכחו לעולם. מה שלימדת אותם בגיאוגרפיה, בפתרון משוואה ריבועית עם שלושה נעלמים, יזכרו עכשיו עוד שבועיים, כן, לא, לא בטוח. אבל את האישיות של המורה, מה שהוא מקרין מבחינה זאת, זה לך איתם לכל החיים. אני רוצה לסיים, וכמובן שדבר הנכון, נכון באותה מידה להורים שנמצאים כל כך הרבה זמן עם הילדים, האישיות, החיים, היומיום, זה המסר הכי חזק, זה החינוך הכי טוב, על גבי זה כמובן שטוב לדבר ולשוחח ולהסביר, אבל זה קודם כל מתחיל ממי שאנחנו. אני רוצה לסיים במשהו שכתב ילד לאבא שלו, וכך הוא אומר לו, כאשר לא שמת לב שאני מסתכל עליך, ראיתי שמהרת לתלות על המקרר את הציור הראשון שלי, ורצתי לצייר עוד. כאשר לא שמת לב שאני מסתכל עליך, ראיתי איך נתת אוכל לחתול, ולמדתי שטוב להיות רגיש לבעלי חיים. כאשר לא שמת לב שאני מסתכל עליך, ראיתי דמעות זולגות מעיניך. ולמדתי שיש דברים שמחאיבים וזה בסדר לבכות. כאשר לא שמת לב שאני מסתכל עליך, ראיתי איך הכנת את המאכל האהוב עליי. ולמדתי שהפרטים הקטנים הם אלה שעושים את החיים למשהו מיוחד. כאשר לא שמת לב שאני מסתכל עליך, שמעתי אותך מתפלל. וידעתי שיש אלוקים אליו תמיד אני יכול לפנות ולמדתי לסמוך עליו. כאשר לא שמת לב שאני מסתכל עליך, הרגשתי כאשר נשקת אותי ללילה טוב. הרגשתי אהוב ומוגן. כאשר לא שמת לב שאני מסתכל עליך, ראיתי איך אתה נותן את זמנך וכספך כדי לעזור לחסרי כל. ולמדתי שאלה שיש להם צריכים לעזור לאלה שאין להם. כאשר לא שמת לב שאני מסתכל עליך, ראיתי איך אתה מטפל בנו. ולמדתי שחובה לשמור את מה שניתן לנו. כאשר לא שמת לב שאני מסתכל עליך, למדתי ממך שיעור חשוב מן החיים. איך ללמוד חיובי ויצרני. איך להגיד הרבה רק בחיוך אחד. כאשר לא שמת לב שאני מסתכל עליך, הסתכלתי עליך ורציתי להודות. תודה על כל מה שראיתי כאשר לא שמת לב שאני מסתכל עליך. ואני רוצה להוסיף עוד משפט אחד. תודה לכם שאתם צופים בשיעורים האלה ומחפשים עוד דרכים כדי להעצים את היכולת ההורית ואת הדרך לחנך. כשלא שמתם לב שמסתכלים עליכם, אז הילדים שלכם רואים וקולטים עד כמה אתם חשובים, עד כמה הם חשובים לכם, ועד כמה אתם רוצים להשקיע וללמוד כדי להיות הורים יותר טובים בשבילם. תודה רבה.